Last time.
טוב, זמן טוב. אנחנו, בעזרת השם, עכשיו ניכנס לקצב קצת יותר סביר, וסוף כל סוף נהיה פילוסופים, כי התחלנו עם הפילוסוף. אז אנחנו ניקח קצת תנופה. אני רק אקדים ואומר, אנחנו בדרך כלל מחלקים, לא משנה. ניתן לחלק, בעצם זה בעקבות הרב הנזיר. הרב הנזיר כך מחלק. זה נכון. הרב הנזיר מחלק את דברי הפילוסוף לשניים. כלומר, יכול להיות שכבר הזכרתי את זה עכשיו, כי היה איזה הפסיק בין השיעור הקודם לשיעור הזה, קצת היה איזה בין הזמן עם כזה. אז החלק הראשון הוא החלק שבו יש יחס בין המושג אל לבין המושג עולם. היחס בין האל לבין העולם, זה החלק הראשון. החלק השני הוא החלק של שלמות האדם, לקראת מה האדם שואף. כן, החלק הראשון מתחיל בעמוד ב' כשאנחנו משתמשים... בעמוד ב' של התרגום של אבן שמואל, מי האלוה אין לפניו טטטטטטם, זה עד הפסקה האחרונה. הפסקה האחרונה, והנה לכל אחד משה העולם יש סיבות המביאות אותו לידי שלמותו, משם ואילך זה כבר מה שקוראים בשפה הפילוסופית אתיקה. אתיקה זה מה הראוי לאדם להתנהג בו, כן? מה תורת האדם, תורת האדם, מי הוא האדם, למה הוא שואף, מה יש בו. עכשיו יש חלוקה לשניים, מהו העולם, שזה החלק הראשון, ומהו האדם, זה החלק השני. בסדר? זה שני חלקים. לגבי החלק הראשון יש לנאמני התפיסת העולם הדתית מכל הסוגים מחלוקת טוטלית עם הפילוסוף, כן? כי הוא מדבר על כך שהעולם, תכף נראה, דיברנו על זה קצת, הסברנו קצת, הצגנו את השאלה, למה נזקק הפילוסוף שהוא לא מחויב לאל, והאל שלו הוא לא אומניפוטנט, שזה ביטוי בשפה הלועזית, לאומני זה כל פוטנטיות, זה יכולת, כל יכולת, הוא לא כל יכול, אלא הוא קצת אימפוטנט. זה אתם יודעים, אתם מכירים את המושג הזה לא לגבי האל, אלא לגבי בני אדם, אתם יודעים, אדם שהוא חסר יכולת, כן? אין לו פוטנציות, אין לו יכולת, אין לו... כי הוא לא יכול לעשות כלום. הוא כמו נשיא המדינה, כן? הוא עומד בראש הפירמידה, אבל אין לו סמכויות. גם חנינה לו, בסדר? טוב? אז האל אצל הפילוסוף הוא אחי. לא משנה, בקיצור, הוא לא יכול כלום. אין לו שום יכולת לעשות שום דבר, כלום. אבל הוא אחי. אז מה צריך אותו? התחלנו קצת לדבר על זה, אבל זה התמונה של החלק הראשון. כלומר, העולם, שמה שמעניין הוא, למרות שהאל הוא אחי, אחי לא יכול כלום, הוא בכל זאת קיים שם. באיזשהו אופן, יש לו איזשהו תפקיד בתמונת העולם. יש לו איזשהו... הוא שחקן בפאזל הזה, כן? הוא ג'וקר, בסדר? אבל שהוא לא מתגבר על שום דבר. כלומר, מי שקיבל את הג'וקר הזה בכרטיסים, זה לא נותן לו יתרון על אף אחד. אתם איתי? אוקיי? זה החלק הראשון. החלק של תורת האדם, אנחנו עוד נראה איך שבעצם בחלק השני יש הרבה מה לקבל. לא רק שיש הרבה מה לקבל, באופן מתוחכם ביותר רב יהודה הלוי משתמש בכל מה שכתוב שמה בתור חומרים שהוא יעשה איתם שימוש בהמשך הספר. זאת אומרת, שאלנו למה מביאים את הפילוסוף בהתחלה, אז התירוץ, לא התירוץ, ההסבר. אתם יודעים דל בין הסבר לתירוץ. הסבר זה תירוץ, זה תירוץ, כזה השאלה נשארת. הסבר זה בעצם אומר שכוח על השאלה, עכשיו זה מאפשר לנו להסביר את הדברים. אז ההסבר הוא שבאמת הפילוסוף עמד בראש העמדה הפילוסופית, מה שנשפע מהעמדה הפילוסופית, היה באמת משהו שרבי יהודה הלוי הרגיש שצריך להתמודד איתו. אבל בנוסף, דרך הצגת הדברים של הפילוסוף, הוא מחדיר לתוך העולם של התודעה הרוחנית והרעיונית של הקורא, של הלומד, עקרונות וערכים שהוא אחר כך ירצה לבנות עליהם. אז בואו נקרא מהר שוב את הפילוסוף, אף על פי שכבר קראנו. אני רק צריך להסביר קצת יותר מה הג'וקר הזה, האל, עושה בתוך השיטה שלו, למה היא כל כך חשובה, אני תכף נסביר את זה, ואחר כך נעבור על החלק השני, שעוד לא ראינו לפי מה שאני זוכר, אבל...
לא ראינו.
מה?
לא ראינו.
טוב. האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, כי הוא התברך מרומם. כן, למה הוא התברך? זה גם כן שאלה. כן. פסקה א', אתה עם... פסקה א', יש לך תרגום? לא יודע איזה תרגום יש לך. פסקה א',
אמר לו הפילוסוף.
יש? בסדר? האלוה אין לפניו, כלומר אין בו, כן? לא רצון ולא שנאה. כלומר הוא לא רוצה שום דבר והוא לא מבואס משום דבר. הוא הית מרומם מעל כל רצון וכוונה. למה הוא לא יכול לרצות ולא יכול להתכוון? זה לא חיסרון. דיברנו קצת על זה שיש הרבה מה שנתפס כחסרונות, לא בהכרח חסרונות. הזכרנו על זה שהאל הוא במובן הזה, המשחק כל יכול זה משחק מילים, משום שהוא לא יכול כל מיני דברים שהם לא שלמות. כן? תזכרו שהקולב המרכזי, הערוץ המרכזי שבו מייחסים לאל משהו, הוא מושג השלמות. כי הוא שלם. זה ההגדרה. בעצם הג'וקר הזה הוא... השלמות, וכל מה שנתפס כחיסרון לא יכול להיות בחק השלם, כי השלם הוא שלם, וזה לא חיסרון שהשלם הוא לא חלקי. אוקיי? זה חלק מהעומס של להיות שלמים, כן? זה ממש, כן? הוא לא יכול להיות חלקי, הוא לא יכול להיות פגום, הוא לא יכול להיות רמתי, הוא לא יכול לשקר, הוא לא יכול להתאבד. זכור, כן? מי שהיה יכול לזכור. בכל אופן, אז לכן כל דבר שהוא נתפס כחיסרון לא יכול להיות בחיקו או אצל השלם. למה? אנוס מחמת שלמותו. בסדר? אוקיי? זה לא מצחיק. זה כן מצחיק, אבל זה לא מצחיק. כי לפעמים אין לנו כוח להיות כאלה גדולים. אתם מבינים? לפעמים, אתם לא מכירים את זה? שאין לכם כוח להיות כאלה טובים, כאלה... זה דורש הרבה כוח להיות... אצלו זה בא בטבעיות. הוא שלם. אז למה? כי שהרי הכוונה מורה להיות המכוון חפץ בדבר יחסר לו ורק בבוקר צועה גיל שלמות, ועד אז הוא ממש במצוקה. וכל עוד לא יבוא זה החיסרון, לא יבוא זה, כלומר לא יבוא המשלים, החיסרון בינו עומד, והוא לא חסר מה שצריך להוכיח. וכן מרומם הוא לא על דעת הפילוסופים, היא על דעת הפרטים, כי הוא גם לא משתנה. כן, הוא לא משתנה, כי המשתנה הוא תלוי באינפוט. הוא לא תלוי בשום אינפוט. כן? כיוון שהוא לא תלוי בשום אינפוט, אז אין אינפוט. כי הוא מעל האינפוט. יודעים מה זה אינפוט? זה הזרמת נתונים, כן? הוא לא מחכה שאתה תספר לו ואז הוא יגיב. כי הוא לא מגיב. זאת אומרת, לא שהוא אחד כזה שלא מגיב, אבל הוא לא פועל באופן תגובתי. הוא לא תלוי מה שאתה תגיד, אז הוא יגיד. הוא יוזם כל הזמן, הוא אקטיבי, הוא פעיל, הוא לא תלוי אחד. בלתי תלוי. אז הוא לא יכול להיות תלוי בשום אינפוט שייכנס לתוכו. בסדר. אז הפרטים משתנים מרגע לרגע. אולם בידיעת האלוה לא ייתכן כל שינוי. יש אפשרות להגיד כל נאוקימתות. המאמינים כן מאמינים שהוא שלם, ובכל זאת השינוי לא גורע משלמותו, משום שהשינוי הזה הוא לא שינוי בו, הוא שינוי שהוא פונקציה של העולם, שהוא... מצוי בו, אבל הוא לא הוא. אז יש אפשרות, אבל אתם יודעים, אנחנו לא רוצים להיכנס פה לפילוסופיה, בסדר? אני יכול עכשיו להתפלסף, ואתם תתפלספו איתי, ולא להרוויח מזה הרבה. בכל אופן, מה המסקנות הנגזרות מתפיסת השלמות ההכרה הזו? המושלמת הזו, סליחה. בסדר? לא נגיד את זה, לא יפה. השלמה! אוקיי? כבר הזכרתי את זה. רם על כל גויים השם. למעלה, למעלה, למעלה. אחר כך אתה שם אותו למעלה. למה שמים אותו למעלה? כי הדרך להגיע אליו היא להפשיט ולהפשיט ולהפשיט ולהפשיט. כלומר, זה לא, וזה לא, וזה לא, וזה... שם אותו כל כך למעלה, אין פל שהוא לא יכול לרדת. כי מי שם אותו כל כך למעלה? התובנה שלנו הגביע אותו מעל הכל. מעל הכל, הכל, הכל. אז ממילא נמצא, שאין אלוה מכיר אותך, ועל אחת כמה וכמה לא יודע אותך ומעשיך, וכל שכן אינו שומע תפילתך ולא רואה תנועותיך, ומלא כל הסיפור שלך שמישהו מהאל נשלח אליך להגיד לך באופן אישי ספציפי כוונתך רצויה, מעשיך אינם רוצים, כל זה זה פשוט שגיאה. זה, 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 כל תוכנה אלוקית נורמלית הייתה מסמנת מתחת לזה קווים גליים, כי יש פה שגיאת סינטקס. זה לא יכול להיות משפט כזה. זה פשוט לא, אין מושג כזה, כוונתך, והוא יודע את כוונתך, והוא שולח לך מיילים, שום דבר. ואם אמנם יורו פילוסופים, כי האלוה ברעך, זה פשוט סתם, זה בגלל שהשפה, במיוחד השפה העברית, היא שפה דתית, לא עלינו ברוך השם. כן? זאת אומרת, אי אפשר להגיד ברכה, ברועים, כל הברועים, נראה אחו כל הברועים. זה כבר מניח שהם ברועים, כן? ולא לא הקיימים, או גם, טוב, אז לא להגיד ברועים, נגיד יצורים. נו, אז גם יצרו אותם. זה לא מסתדר, השפה שלנו היא דתית מדי. זה, זה, זה עברית ודאי. בסדר? אז אין מאמרם זה כי על דרך ההשאלה, כי האלוה הוא אומנם עילת העילות בהתהוות כל נברא, אך הנברא לא בכוונה מת האלוה נתהווה. פה יש משהו מאוד חשוב, אז מה זה עילת העילות, סיבת הסיבות? אז קצת הזכרנו את זה, עכשיו אני חוזר לדברים האלה. המושג סיבה עבר במורצת ימי הביניים מהפכה ממשית מאוד. כשמדברים על סיבות בתקופתו של רבי יהודה לוי, בפילוסופיה הקלאסית אריסטוטלית, סיבות הם לא סיבות שגורמות, לא סיבות שגורמות תוצאה. א' מוביל לב' וב' מוביל לג'. בסדר, אצלנו היום סיבה זה, זה משהו שגורם לתוצאה מסוימת. נכון? אתם מכירים את המושג הזה? היום, זה כך. אז סיבה זה היה כל התנאים שבהיעדרם דבר מסוים לא יהיה קיים. למשל, מה הסיבה שאני יכול לשתות קפה, או שאני שותה קפה בכלל? הסיבה היא שרציתי לשתות קפה, נכון? זה היום יגידו. רציתי, ימי הביניים יגידו קודם כלי יש מים בעולם, ויש קפה בעולם, כי בלי שיש קפה ומים בעולם, אף אחד לא שותה קפה, לא רק אני. אוקיי? כלומר, יש דברים שהם תנאים שבלעדיהם דבר מסוים לא יכול להיות קיים. אז בהבנתם של הפילוסופים, האל שהוא השלמות הוא התנאי הכי בסיסי לכל קיום שקיים בעולם, אבל הוא לא גורם לכל מה שקיים בעולם. בסדר? מושג הסיבה הוא תנאי הכרחי לתופעה מסוימת, אבל לא בהכרח הגורם לאותה תופעה. למשל, אני סיבת הצל שלי, אבל לא בהכרח שאני גרמתי אותו. מי גרם אותו? מקור האור שאיר עליי ויצר מאחוריי מה? תופעה של צל. אתם איתי? כלומר, סיבה וגרימה זה לא אותו דבר, לפחות באותו שלב של ימי הביניים. וכשכתוב עילת העילות או סיבת הסיבות או כל הדברים האלה, פירושו של דבר שהוא תנאי הכרחי שבלעדיו אין כלום, ואיתו יש מה שיש, אבל לא בהכרח בגלל שהוא חולל אותו. הבנתם? יופי, נתקדם. אך הנברא לא בכוונה מת האלוה נתהווה. כלומר, אין פה, הוא לא, אין זמור, אין לו אחריות על מה שקורה פה, הוא לא מעורב בזה, הוא לא יצר את זה, הוא לא אחראי על זה. אוקיי? בסדר? נשאל את השאלה על ידי, אתם לא חייבים, אז מי צריך אותו? או למה הוא קיים בתמונת העולם? למה הם שמים אותו שם? והטענה המרכזית היא שבאמת מה שמרתק פה הוא שחוויית העולם ותפיסת העולם וראיית העולם. עכשיו אני רוצה להגיד משהו מאוד כללי בנושאים דתיים. בעיניי, אבל לא רק בעיניי, יש לטענה הזאת זקנים ארוכים, כלומר אנשים עם זקנים, כן? זה סתם שהזקנים זה לא עושה כלום, כן? אבל יש לזה על מה תמוך מה שאני אומר. אין הרבה מה לומר על האל, כן? זאת אומרת, באמת תמיד שואל את עצמי כשאנחנו מדברים עליו מה הוא חושב באותו רגע. אולי חושב עלינו באותו רגע, כן חושב עלינו, לא חושב, אני לא יודע. אין לי גם דרך לדעת, כן? אני יכול לעשות ספקולצקות, יודקי בסוף, כן, ספקולציות, אבל זה לא ייתן שום דבר. באמת זה לא ייתן שום דבר. כך שבעיניי, כל דיבור על האל הוא בעקיפין או במישרין דיבור על הדיבור על האל שהוא לא מטיל משמעות על העולם, הוא קצת חסה, הוא באמת לוקסוס. כלומר, לוקסוס, יש הרבה לוקסוסים, כל אחד יכול ליהנות מה שהוא רוצה. אני לא שואל את הפילוסופית, זכותם של הפילוסופי להתפלפל בכל מיני דברים מהסוג הזה. אלא אני חושב שהתועלת הקיומית, החיונית, המשמעותית של זה, היא אפס. היא לא, כלומר, אין לי ספק שזה, זה לא משנה. מה כן משנה? ש, שיש לך תפיסת עולם שמשתקפת כשאתה תופס שהאל הוא X, אז אם העולם הוא נגזרת של האל שהוא X, אז העולם הוא X-י. ואם העולם הוא X-י, זה נורא והיום, או נהדר. תלוי מה זה ה-X-יות, כן? אתם מבינים איתי? כן? אז לבוא ולהגיד על האל משהו, זה במישרים, לא, לא בעקיפים אפילו, להגיד משהו נורא משמעותי על מי? על העולם. זה מובן מה שאני... למשל, פרשת שבוע. כשאברהם אבינו קורא בשם השם, שמעתם על זה, כן? מי נפקא מינה קורא בשם השם? בגלל שהוא רוצה להגיד שאם, אני אגיד זה, אם השם אחד, אז העולם אחד. המשמעות של השם אחד, המשמעות העמוקה של זה, זה שהעולם שאנחנו חיים בתוכו הוא מה? הוא אחד. רב צודי אומר לנו שאברהם אבינו זה שני אלפים. לא בגלל שאברהם אבינו זה ראשי תיבות א' א', כן? לא בגלל זה. היה אומר, אברהם אבינו זה אחד ואהבה. כי אהבה, אחד זה אחדות השם, וזרע אברהם אוהבי, אבל לא רק אוהבי, הכנסת אורחים, חסד, נכון? אתם זוכרים, שמעתם על זה. עכשיו, למה זה קשור? זה א' אחד. משהו שבגלל שאני מאמין שהשם אחד, אז אני מבין שכולם שייכים לפאזל האלוקי הזה. כולם שייכים אליי ואני שייך לכולם. כלומר, תפיסת האמונה של אחדות השם מולידה יחס סימפתי לכל ברואיו. לא סתם הוא מכניס אורחים. הוא מרגיש שהם אחים שלו. למה הם אחים שלו? כי הם פה בעולם, והעולם הוא כולו יציר כפיו של מי? של השם אחד. אז העולם הזה הוא לא עולם של רק של קונפליקטים ורק של מתחים ורק של כוחות שמתנגדים ומתנגשים, עולמות מתנגשים. הוא גם עולם שעולמות מתחברים. זה ברור שאיחה כל באי עולם. למה הוא איחה כל באי עולם? כי הוא חווה את האחווה. עכשיו, למה הוא חשב שיש פה אחווה? כי השם אחד. ואם השם אחד, אז מה? אז העולם שלו הוא גם כן צריך להיות, והוא באופן בסיסי ואופן עמוק. זה מובן מה שאני אומר. אתם ישראלים, פוגשים ישראלים בחוץ לארץ, שמעתם על זה פעם? ירושלמים, פוגשים ירושלמים, לא יודע אתם מה אתם, איפה אתם, אבל תבואו לירושלים, זה גם טוב. מה יש, איזה תחושה של אנחנו מאותו, מאותו, אז גם לאברהם אבינו היה תחושה של אנחנו מאותו, מאותו. מאותו מה? אותו השם אחד. זה ברור, זאת אומרת, אמירה על הקדוש ברוך הוא, היא בראש ובראשונה, היא אמירה על מה? בעקיפין ובמישרין, היא אמירה על איזה, באיזה עולם אני חי. ואם הוא איקסי, אז אנחנו חיים בעולם איקסי, כן? אני תמיד לומד פשט ככה בעלל, השלם, שאמרנו בסוכות, לא במה שאמרנו אתמול ושלשום. כי לא לנו, השם לא לנו, נכון? מה אנחנו אומרים שמה? פה להם, עיניים להם, לא יראו. כמוהם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח. אתם אומרים את זה, נכון? מה זה כמוהם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם? מה זה? אז יש שרות להגיד שסתם ככה מקללים אותם, ככה, כמוהם יהיו עושיהם, ככה, שילכו לכל הרוחות. אני טוען שזה תהליך טבעי ביותר, כי אם האל שלך לא רואה, אז כנראה שלראות זה לא חשוב. אם האל שלך לא שומע, אז כנראה שמה? ששמוע זה לא חשוב. זה לא כלול באידיאל. אז באופן טבעי, כמו הם, יהיו, רק צוחקים עליהם, רואים עושיהם. אבל בעצם, אם הרבה שלך, נעזוב את האם, אם הרבה שלך הוא טוב לב, אז יש סיכוי שגם אתה תהיה. אבל אם הוא לא, אין רבס כאלה, אבל אם חס ושלום יש משהו כזה, כן, אז זה לא יהיה. זה ברור מה שיהיה. ממילא של המקום של האל בתפיסה הפילוסופית, אומר שהם חושבים שבעולם יש שלמות. האל הוא זה שהוא המוקד של כל השלמויות שקיימות בעולם, כי הם תופסים את העולם כעולם שיש בו שלמות. ה-X, עכשיו שאני מציב במשוואה של הפילוסוף, העולם הוא X-י, כלומר עולם שיש בו מה? שלמות. יש למה לשאוף, לאן? לשלמות, כי בעולם שרויה השלמות. חידוש. זה תפיסה, תפיסת עולם, אף על פי שהיא לא תפיסה של עולם נברא, ואף על פי שהיא תפיסה שלא של עולם של מושגח, בסדר? אבל אינרנטי, אימננטי, נתון בתוך העולם, מה? שלמות. זה מובן מה שאני אומר? מה זה תפיסת עולם לא דתית, לא רליגיוזית, לא שיש בה מערכת יחסים בין בני האדם או התרבות האנושית או העולם ובין אל שנמצא באיזשהו מערכת יחסים איתם. לא, כי אין מערכת יחסים, כי האל, מה לעשות, הוא מושלם מדי בשביל זה, כן? אבל עדיין זה עולם שיש בו שלמות. בסדר? זה ברור? כלומר, עכשיו, יש כמה אנשים דתיים, לא עלינו ברוך השם, לא, כן, זאת אומרת, חלק וחלק, כן? שלא מבינים את העניין הזה, ואתם יודעים הם לא קולטים, יש אנשים שלפעמים באמת זה מה שקורה להם, כשהם פוגשים אנשים שלא מחויבים תורה ומצוות, הם מתפלאים שיש להם ערכים בכלל. כי יש אנשים דתיים, זה בגלל שיש איזושהי תעמולה דתית, בעייתית בעיניי, שכדי להצדיק את העולם הדתי, היא רוצה לטעון שבלי עולם דתי, אז אין שום ערכים. אתם מכירים תפיסה כזאת? למה צריך תורה? כי בלי תורה, גורנישט מתגורנישט. בעברית, כלום עם כלום. כלומר, מה שמחזיק איזשהו מוסר בעולם, ואז יש שיטות שלמות איך להראות שבלי תורה לא יכול להיות שום מוסר בעולם, ושום ערך ושום כלום. ברור? עכשיו, אנשים שגדלים תחת תעמולה כזו, תעמולה דתית, הדרכה, יראת שמיים כזו, בסדר? מי שגדל תחת דבר כזה, אז החילוני המדומיין שלו, אתם מכירים לכל אחד דתי יש איזה חילוני כזה? שמשוחח איתו, משכנע אותו, לא משכנע אותו, רב איתו, יש לכם? אתם לא חייבים, אבל יש. בכל אופן, אז הוא יצור כזה שהוא פטור מכל המחויבות הזאת שיש לי לכל ה... בגלל, אז הוא ממש בן חורין. ואז כשפושים בן חורין כזה שמשום מה מטיל על עצמו איזשהו עול של איזשהו ערך ואיזשהו מוסר, הוא נראה ממש משום נדיק. מברכים עליו משנה הבריות. כי למה הוא צריך? מילא אני צריך את זה, כי אכלתי אותו, אני דתי ברוך השם. אבל למה הוא צריך את זה? הוא יש לו פטור מזה. אז למה הפילוסוף צריך את זה? כי הוא נורמלי. כי הוא פותח את העיניים. והוא אומר בעולם מצד עצמו, עוד בפני שהקדוש ברוך הוא מכה על קודקודנו וכופה לנו ארכי גיגית וכל מיני צרכים דברים אחרים, עוד לפני שהוא מתערב, כשאני פותח את העיניים ואני רואה את העולם, יש בעולם אפשרות לערכים גם בלי שמה שיקו על קודקודנו מעולם ויימו עלינו בכל מיני צרות של עולם הבא וכו'. זה מה שכתוב פה בפילוסוף. ויש נוהגים, כן. כלומר, יש פילוסופים שזה מה שהם חושבים. רוב הפילוסופים בהיסטוריה האנושית חושבים, עסוקים, מאותגרים סביב המושג הזה שקוראים לו האל. לאורך כל הדורות. לאורך כל הדורות. עד ימינו אנו. המושג הזה, האם המחשבה הזאת שאדם הוא רק חומר ורק אבולוציה ורק דברים חומריים, הפילוסוף בכלל יגידו, לצערי הרב זה מטריד אותי, כן? כי הוא לא יכול להסביר למה זה חייב להטריד אותו, אבל יש, זה לא עובד. פעם אחרת נדבר על זה, לא עכשיו, אבל ברמה העקרונית. אז זה החלק הראשון. ומה שחשוב לי לומר בו, זה שבאמת יש שם מושג של שלמות, אם כי שלמות לא פעילה, לא משפיעה על העולם שלנו, לא בסדר, אבל היא יוצרת רקע, היא יוצרת איזשהו חזון, היא יוצרת איזשהו, יש שלמות. למה היא נפקנה? תראו מה שכתוב בפסקה הבאה. והנה, טוב, עד איפה הגענו? לא קראנו עד, אבל נקרא עכשיו מהר תקל, כן? מעולם לא ברא אלו האדם כעולם קדמון, דיברנו קצת על זה, נכון? אתם זוכרים? אתם לא זוכרים. שהמושג קדמון הוא מושג מעצבן, אבל הכרחי לקיום המציאותי. כן? אתם, טוב, אני אסביר את זה טיפה, אין מה לעשות. זה, שבוע הבא. המושג קדמון הוא, תראו, יש סוג של פילוסופיה שמתחילה מה שקוראים פילוסופיה פוזיטיביסטית. מה זה פילוסופיה? מה שלא הוכחנו, המויצים חברו עליו הראייה. נכון? ולכן, אם לא הבאת הראייה, אתה לא יכול מה? להיות מויצי. נכון? עכשיו, השאלה ממה מתחילים? אז מתחילים מאפס. כל מה שתוכיח, מה? יהיה קיים. כל מה שלא הוכחת, איננו קיים. זה ברור מה שאני אומר? כדי להוכיח משהו, אתה צריך להוכיח אותו. להביא ראיות. הבעיה היא שזה שקר. כי אנחנו לא מתחילים מאפס. כל אחד מאיתנו מתחיל לפחות מאחד. עצמו. אני למשל לא יכול להיות בצורה... הוודאות שאתם פה בחדר היא פחותה מהוודאות שאני פה בחדר. אבל אני די חושב שאתם פה בחדר. אני בטוח פה בחדר. אבל עדיין הביטחון שלי בזה שאני אומר את זה יותר גדול מהביטחון שלי בזה שאתם קיימים פה בחדר. משום שקרה לי כבר שחשבתי שמשהו ממש ממש קורה ואחר כך התעוררתי מזה. עכשיו יש לי הנחה סמויה שגם אתם יודעים על מה אני מדבר. תעשו כן, נכון, וזה משהו ככה שיתן לי מתחושה. אבל כי אם אתם לא תעשו אני אדמיין שעשיתם. בסדר, זה לא חשוב. אוקיי? אז אדם לא מתחיל לאהוב לפני שהוא יכול... אני קיים כשאני חושב. אני לא מתחיל מכלום. אני קיים כי אני מתחיל... כשמתחילים לחשוב, מתחילים מזה שאני בכל זאת קיים. מי אמר את זה? לא. דקארט. אני חושב, זה לא בגלל שאני צריך להוכיח לעצמי שאני קיים. כשאני מנתח מה המשמעות של לחשוב, יש בזה הרבה... עוד לפני שיש לי סימן שאלה, בתוך הסימן שאלה יש סימני קריאה רבים מאוד. ואז נחלקו בזה הפילוסופים מה הם סימני הקריאה שמובלעים בסימן השאלה הזה. כלומר, מה בטוח לפני שמתחילים לשאול שאלות? אוקיי? כי לא מתחילים מאפס. ממילא, מה הנדוניה שאדם שחושב מתחיל איתה את החיים שלו? שהוא חי. מה כלול בזה? שאלה מעניינת. אבל... לפחות כלול בזה שהוא קיים, ואדם נורמלי גם יודע שיש לו הורים, אז הוא לא התחיל מעצמו, ואז הוא מתחיל להגיד, אז מאיפה קיים כל מה שקיים, ואז בסופו של תהליך הוא חייב להניח הנחה מעצבנת ביותר, שהדברים קיימים אף על פי שלא התחילו אותם. תחשבו על זה, נכון שזה מעצבן? יש דברים שהתחילו אותם, אבל יש כדי שמישהו התחיל עם ההתחלות. וזה שהתחיל עם ההתחלות, מי התחיל איתו? מישהו. ומי התחיל עם המישהו שהתחיל עם המישהו שהתחיל עם המישהו? מישהו שכנראה משהו התחיל בלי שהתחילו. אתם איתי? נכון שזה מעצבן? זה משגע? אז הדבר הזה, המעצבן המשגע, מכונה בפילוסופיה שיש משהו שהוא קיים כי הוא קיים כי הוא קיים. קד מון. עכשיו, בתחרות על תואר קדמון, מתחרים באופן כללי שני שחקנים מרכזיים. או מושג כזה או אחר של אל שהוא מעבר למציאות שאנחנו מכירים אותה, או המציאות שאנחנו מכירים אותה כפי שהיא עצמה. זה לגמר מגיעים שני. אתם איתי? כלומר, או משהו שהוא מעבר למציאות, הוא מקור המציאות, הוא ברא את המציאות, והוא קדמון, או מה? העולם עצמו שהוא קדמון. או איזשהו... דו קיום של שני אלה ביחד. מובן לכם מה שאני אומר? למה זה אלה שמגיעים? כי עצם זה שיש משהו קדמון זה הכרחי. נכון? יש משהו שהוא קיים כי הוא קיים כי הוא קיים. משהו שהוא קיים כי הוא קיים כי הוא קיים, אז עכשיו אתה יכול להגיד, תראה, אם חייב להגיד שיש משהו קיים, אז תגיד שהעולם הזה הוא, העולם קיים. לא צריך שיבראו אותו. יש כאלה שאומרים, טוב, העולם קיים, אבל יכול להיות שבראו אותו, ומי שברא אותו הוא קדמון. זה שתי אפשרויות. אז מה? כן.
אפשר להגיד שיש מספר אינסופי של סיבות, כמו שיש סיבה ולפני סיבה ולפני סיבה
וכל דבר. לא, תגיד אינסופי, ומה בסוף לאן תגיע?
לא, כאילו אין שום, אני לא צריך קדמון, כי לכל דבר יש מי שקדם לו.
למה? וזה אינסופי, מה זה? מה ייתן לך הדבר?
לא, אני אומר, אתה אומר הנכון, אפשר גם להגיד את זה.
מה זה אינסופי, אבל אתה מבין, תראה.
לא מספר, אבל...
אז נכון שהקיום, המושג הזה הוא לא מושג שהוא ממשי. זאת אומרת, במובן הזה, שאתה חייב להניח שאנחנו, כיוון שאנחנו איזשהו חוליה, אתה צודק שאנחנו פסיק בין הולך פה לאינסוף, והולך פה לאינסוף, או לא הולך פה לאינסוף, נחיה ונראה, כמו שאומרים. כן? אבל כיוון שאני פה ממש, אני ממשות, אני לא יכול להניח שזה, אני חייב להניח שכל התהליך הזה הוא ממשות. אני יכול להגיד במילים, תהליך, גם הוא אומר את זה, זה מאז ומעולם, מאז ומעולם, מאז ומעולם, ואז זה בדיוק תחליף למושג קדמון. אין לך שום, לא הרווחת כלום בזה שאמרת שהתהליך הזה הוא אינסופי. כי הוא באמת אינסופי, אתה צודק, הוא אינסופי, הוא קיים, יש קיום, יש ממש, זה ממש בלתי מתקבל על הדעת שיש קיום. כלומר, על הדעת שדורשת מה? הוכחות. לכן עץ החיים יותר גדול מעץ הדעת. כי לחיות לא מחפשים הוכחות. עץ הדעת, יש לו איזה חשבינס, אני לא יודע מה, אבל עץ החיים, קיים, זורמים, חיים. אוי ואבוי לבן אדם שלא יהיה גם קצת מעץ הדעת. אחרי שגורשנו מגן עדן, זה הדרך היחידה לעשות משהו עם החיים. אבל צריך להבין שיש משהו יותר גדול מעץ הדעת. זה הדעת אומרת, זה לא עץ החיים אומר. טוב, זה כבר פלפול מה שעכשיו אמרתי. כן.
לפי השיטה שהעולם הוא הקדמון.
כן.
אז איך, אז איך זה מסתדר עם
העולם
שאנחנו
חיים
בו?
המדע של ימינו אתה מתכוון לתיאוריית המפץ הגדול?
אני שואל,
מה זה המדע של ימינו? אז המדע של ימינו,
המדע של ימינו רואה איזשהו אבולוציה, הוא לא אומר שהעולם שאתה רואה בחוץ זה תמיד
המדע של, תראו, אז אני אגיד לכם, יש יהודי יקר מאוד עם הנס יונס שמו, הוא כבר לא קיים, היה פילוסוף יהודי מעניין מאוד, תשאלו את הרב ביק, הוא יספר לכם. טוב, אתם לא מכירים את הרב ביק כי השנה לא מלמד, אבל תכירו בזאת שם את הרב ביק. אז הוא למד עוד אצלו בניו יורק. הוא כתב ספר מאוד מעניין לדברים האלה, והוא חוברת, והוא באמת מדבר על כך שהמדע הביולוגי של ימינו די מניח שיש לעולם התחלה. כל התיאוריה של המפץ הגדול היא תיאוריה מאוד מאוד חזקה, והדבר המרתק בכל הדיונים האלה היום הוא איך להסביר את הנפשיות, את הרוחניות של האדם, את העולם התרבותי של האדם. הבעיה המרכזית, אפשר להסביר שכל כך מיליוני מיליארדי שנים, אז אפשר להסביר הכל בצורה של אבולוציה. מה שהפלא הגדול באבולוציה הוא ממתי מתפתח אצל האדם הדחף הזה לתרבות ולרוחניות ולכל מיני דברים כאלה ממש לא יעילים ולא מוסיפים ומאוד מהנים איזו סוג מסוים של אנשים, כן? יש אנשים שבשבילם זה גיהנום הגן עדן הזה. אבל השאלה הזאת היא שאלה מאוד מברתקת. והוא באמת רוצה לטעון מכאן שחייבים הנפשיות, העולם הנפשי, הוא שאלה מאוד גדולה על ה... כי איך אמר את זה מישהו נורא יפה? הוא אומר, אם אתה מתחיל מהמבה, ואני לפחות התחלתי מהמבה, לא יודע איפה אתה התחלת, כן, המבה, בסדר, חד טעים, שמעתם על זה, אתם יודעים, את כל הסיפור. אז אם מה שמרתק בתהליך הזה, זה שפתאום קופצים למשהו שהוא יש מאין. תראה, אנחנו המבות מאוד מאוד מעניינות, כן, רב טעים וכל מיני... אנחנו כבר די רחוקים מהמבה הזו. אז איך קפצנו? איך הקפיצות האלה קורות? עכשיו, איך חיים אורגניים קורים? איך חיים נפשיים קורים? קורה פה משהו? אז אתה יכול להגיד, ואתה חייב להגיד, שזה היה מונח מראש בשלב הראשון, הפוטנציאל האפשרות הזו. זאת אומרת, זה הנחות מאוד מאוד לא פשוטות הדבר הזה. כאילו, יש פה משהו שפתאום מופיע בצורה נורא משמעותית. ויותר מזה, אנשים יש להם איזה פנטזיות על מוסריות ודברים כאלה ועל שלמות אנושית, איך זה עוד לא הגענו לזה. אז מדברים על זה. כל זה לא מוכיח מתן תורה. אני רוצה שתבינו טוב. כל התפיסות האלה, ואנחנו נדבר על זה, ולכן הייחודיות של ספר הכוזרי, שכל התפיסות המדעות האלה לא מוכיחות שום דבר לגבי מה? לגבי מתן תורה. הן כן אומרות הרבה מאוד לגבי מה העולם שאנחנו חיים ומה מקומה של הרוח בחיי האדם. הרוח, התרבות, החשיבה, המוסר, כל חיי הרוח לעומת חיי הבשר. כל התיאוריות הפילוסופיות יגידו משהו על נחיצות של חיי רוח, על מקומם של חיי רוח, הם לא אומרים שום דבר על מה? על תורה. ורבי יהודה הלוי יגיד נכון, כי התורה לא באה מתוך חיי הרוח, היא באה מתוך מה? תורה מן השמיים. זה משהו אחר. אבל ברמה העקרונית על זה מדובר. טוב, חבר'ה, אנחנו עוד 4 דקות, אני משחרר, לא משחרר, אתם לא שבועים, אבל שרוצה שתגיעו לערבית בבית המדרש, אז אני רק אקרא עוד טיפה הלאה. העולם קדמון, זה התפיסה שלו, מאז מעולם נולד כל אדם מאדם שקדם לו, זה התפיסה שלך, לא, זאת אומרת, ההצעה שלך, זה לא התפיסה שלך, בסדר. והורכבו לו צורות ותכונות מסגיות מידות מאביו וממו ומשאר קרוביו, איך אנחנו יודעים? כי רואים שהוא דומה, כל תינוק, הוויכוח הגדול הוא דומה למשפחה שלי, דומה למשפחה שלך, כן? פתאום דבר כזה דומה למשפחה שלי, משפחה שלך, ולהפך, כן, אתם מכירים, כן? משאר קרוביו, והחיות התלויות באקלים ובארץ המולדת, במזונות ובמים, וחות הגלגלים, קבוצות הקרבים, המזלות כפי מעמדם במערכה. והכל מאים הסיבה, כלומר, התנאי הראשון, אך לא מתוך כוונה אשר לה, כי אם על דרך האצילות, כל דבר נצל, כמו הצל נאצל. מן הסיבה הראשונה נצלה סיבה שנייה, עוד אמצעי ועוד דבר ועוד תנאי, אם זה נצלו הסיבות שלישיות ורביעיות, כך תחוו כל הסיבות מסובבים, כך תחוו כמו שאתה מוצא לפניך, וחיוב זה, כל התהליך הזה גם הוא ללא בחירה, קדמון הוא כשם שהסיבה הראשונה קדמונית היא ואין ראשית לה, והכל, הכל מתפרס פתאום אתה, כמו שהתינוק מתוך ה-DNA שלו פתאום מופיע, והכל גנוז ב-DNA שלו, ולאט לאט אנחנו רואים את השלבים בהתפתחות שלו, אז גם העולם יש לו תהליך התפתחותי כזה. מי שם בו את ה-DNA? קשיא, קדמון, קיים, נתון. אז זה התמונה שמהאל לתוך העולם, כשאמרתי שהדבר המרכזי זה שיש בעולם שלמות. ועכשיו מתחילים מלמטה למעלה. לאן האדם שואף? תורת האדם. הנה, אני רק אתחיל טיפה ואנחנו נעצור. הנה לכל אחד משי העולם יש סיבות המביאות אותו לידי שלמותו. מי שקדמו לו כל סיבותיו אילו נעשה שלם, שלא קדמו לו כל כולה נשאר חסר. כלומר, יש אנשים שיש להם את התנאים להגיע לשלמות האנושית, יש כאלה שאין להם. מי אין לו? בן קוש למשל. לא הספיקה לו הכנתו הטבעית כי אם לקבלת הצורה האנושית והדיבור בתכלית החיסרון. הוא כנגדו, מי הוא העם הנבחר? הפילוסוף. כי למה? כי הוכנו לו התכונות, על פיהן תהיין לו המעלות המזיות המוסריות, צריך מעשיות, לא יחסר מאומן השלמות. לא מדויק. גם הפילוסוף, אין מעלות אלו נמצאות בו בראשונה, כי אם בכוח, ולשם הוצאתן הפועל, זקוקו ללימוד ולימון, שתגלה התחנה כפי מעלתה, עם שלמות או חיסרון, ובור גדניים רבות מספור. אתם שמים לב, יש פה תיאוריה של פוטנציאל, שצריך מה לעשות, לממש אותו באמצעות מה? לימוד ואימון. אבל יש פה תיאוריה שבעקיפין אתם שמים לב שהוא כבר מציע פה שיש אנשים שהם יותר ויש אנשים שהם עוד יותר, נגיד ככה, בסדר? בן קוש ויש הפילוסוף, יש אנשים שיש להם את הצ'אנס להיות הכי למעלה, יש כאלה שאין להם שום צ'אנס לזה. תפיסה גזענית לכל סדר, כן, בלי ספק, נכון? ומי העם הנבחר כפי שאתם יודעים? היוונים, כי הם חיים בארץ הנבחרת הכי טובה, שהיא הכי מאפשרת את פיתוח כל המעלות, שהיא הכי ממוזגת והכי ממוצעת. יש ארץ נבחרת ויש עם נבחר. אחר כך זה יתגלגל כמובן למקום שצריך לגלגל את זה אלינו. אבל אתם מבינים שהוא שם פה תשתית להבנת האדם שמאפשרת לו אחר כך לבנות על זה תיאוריות דתיות חשובות. שסיימנו להיום. נתראה בשבוע הבא.
תיאוריות של המפץ הגדול, חלק ממנה זה תיאוריות ששואלות מה קדם למפץ הגדול.